אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, ונפרדך חניקי, הלילה נשמע לחנים שונים של מאור סור. נדבר עם החוקר וההיסטוריון הרב משה בלוי על גלגולו של השיר מאור סור, נשמע את סיפור החנוכיה מהעיר העתיקה של יוני לבל, נשמע שיחה עם ידידינו צביקה נוימן זיכרונו לברכה, שדיבר איתנו גם כלפני עשור על חנוכיה ירושלמית, נשמע שירי חנוכה. איתכם ישראל גליס, ישראל בנצי ובני ברק מוישי קאן. ערב טוב לחוקר הירושלמי הרב משה בלוי.
ערב טוב.
ואנחנו מדברים על מאור סור ישועתי מהמקור האחר לגמרי. מהו המקור האמיתי?
בואו קודם תיקון אחד קטן.
כן.
לא כולם שרו היום בלילה מאור סור. הספרדים האותנטיים המקוריים לא שרו מאור סור. ופה אנחנו נגיע עוד לסיפור האמיתי. האם מאור סור מחברו אשכנזי או מחברו ספרדי? או שיש פה סיפור מיוחד בעצם... הכל נכון והכל לא נכון.
כן.
הספרדים האמיתיים לא שרו מאור סור, בסידורים הספרדים האמיתיים, האותנטיים, לאורך כל הדורות, אין מאור סור. אגב, בסידורים האיטלקיים, הרומיים, לאורך כל ההיסטוריה אין גם הנבואות הללו, אבל לא זה הנושא שלנו. אנחנו נחזור למאור סור.
כן.
אז קודם כל, עם ישראל שר מאור סור, וצריך לזכור שבתוך מאור סור עצמו, גם יכול שיהיה שינויים. כשאנחנו אומרים כולם, אז צריך לדעת מה כולם כן עושים ומה אולי חלקם לא עושים. יש את הבית האחרון, חשוף זרוע קודשך, שהוא בעצם סיום של המילה חזק. חשוף זה חטא, זין זה זרוע, התחילה של זרוע, קודשך. שירים תמיד בהיסטוריה הפייטנים, שכתבו שירים, המשוררים נקרא לזה בעברית מדוברת, או כותבי שירה, כתבו שירה, כשבסוף הם הכניסו את השם שלהם, לפעמים גם את השם של האבא, לפעמים את השם של העיר שמשם נולדו או שם נמצאו, והכניסו גם את המילה חזק, מין בקשה על עצמם, שהשם יחזק אותם, או שהשם יחזק את עם ישראל, כמו שיש לנו חזק חזק ונתחזק לאשכנזים בסוף, כשמסיימים את ספר, בגריאת התורה ושבת, ספר בראשית, השמות. אז הסוף זה החזק. יש שני קבוצות עיקריות, דומיננטיות וחשובות ביהדות. הלו?
כן, שומע, כן.
לא, פשוט נכנסה בנתינה אצלי.
כן.
שהם לא אומרות חשוף.
כן. כן.
וזה חסידות בלץ. והיהוקים, יוצאי גרמניה. הם לא אומרים חצוף. וזאת למה? ועכשיו נגיע גם לסיפור של הכתב יד.
כן.
בכל הדפוסים הראשונים שבו נתפסו הבתים, כל הבתים של מאור צור, חשוף לא נמצא, בית אחרון לא נמצא. וזה כאילו מעורר מחשבה או שאלה, יכול להיות שזו תוספת מאוחרת, זה דבר שמאוד מקובל בשירה ופיוטים.
יכול להיות שהתוספת הזאת היא באה מגרמניה.
יכול להיות.
כי דחי אדמון מדובר על פריך אדמוני, בצל צלמון זה יושב אצל האיקונים.
נכון, יש אפילו אפשר לבקר בכסף, והארמון של האדמון הזה, של הקיסר הזה. אם נגיד שזה הכוונה לזה, שבגלל זה הוציאו את זה, עוד מעט נגיע. לזה גם. בכל מקרה, במודפסים הראשונים, כולם, אין את הבית החום, אני אתן רק כדוגמה, פראג רשע-NA, יש מיקס כזה, בנצ'רל קוראים לזה במדע, המדפיסים קוראים לזה זמירות, אבל זה משהו שכולל ברכת המזון, זמירות, פדיון הבן, ברית מילה, וכל מיני פיוטים ממעגל השנה, דברים כאלה, תוספות שהן במחזור רגיל, שם אין את הבית האחרון. ניקח עוד משהו שהמגן אברהם קורא לו מגלית צדק, וזה רשע עיני, פרק זה רשע עיני, תחילת הפוס כמעט, אגב הוא עותק בודד בעולם, אינקובלה, כן, והוא נמצא במוזיאון יהדות פרק. אחרי זה יש משהו שיותר יש ממנו עותקים, שזה נקרא המחזור הגדול. ספר גדול, 4 כרכים, מסביב לכל השנה, ליהודי סלוניקי, שהמגן אברהם קורא לו מגלי צדק, מזכיר אותו כמה פעמים, אנחנו משום מה קוראים לו המחזור הגדול, כי המהדורה הראשונה שלו נקרא המחזור הגדול, שם גם יש, זה בתחילת השינים, אנחנו מדברים דברים בתקופות מקדומות, אין שם את הבית של חשוף. אז לכאורה, כאילו החשוף הוא לא חלק מהשיר, ובתקופה מאוחרת פתאום אנחנו מוצאים את החשוף. אז חסידי בלד והיקים סוברים שהוא לא חלק מהשיר, ולכן הם לא אומרים אותו.
בלקט יושר של רב ישראל איסרלין כן מופיע החסוף?
לא, הוא לא מפרט את השיר. הוא רק מספר, אין את השיר במלואו, זה לא סידור, זה מנהגים. אז הוא מספר...
שלחר הנרות הללו הם מנגנים מה עושו.
בדיוק, בניגון. אגב, בניגון, הוא אומר בניגון. זה קטע מאוד מעניין, כי עליהם ניגון שהיה ידוע להם. ואני לא מאמין שהוא יכול להיות ידוע לנו, כי לא כתבו אז עדיין תווים.
ובקיצור השלה?
פה אנחנו מגיעים לסיפור גדול. בקיצור השלה יש עריכות מאוד גדולה מסביב למאור צור. צריך לזכור שבשלה אין מאור צור. זה כאילו אפשר ללמוד מזה שהשלה לא נהג להגיד מאור צור. מקובלים לא אמרו מאור צור, כנראה. שזה גם אני מסתייג להגיד שכולם אמרו. ארי לא אמר מאור צור. חסידי חבד לא אמרו מאור צור.
כן.
מקובלים כנראה לא אמרו, הכל בנים, קיצור השלב בשונה מהשלב יש אצלו איכות עולם בעניין שמה עושו, הוא עושים פתים, הוא מספר על בית בשם מוישה ישראלי, שהוא לא אומר לאיזה רב מוישה ישראלי שהוא מתכוון, כנראה לרמה, ועוד בתים, אבל הוא מוסיף עוד קטע, ושם משמע נראה שהוא יודע שהבית אחרון חשוף הוא בעצם תוספת ש... מישהו שהוא מכיר אותו מדורו, או שהוא בעצם אפילו מרמז בתוך הנבא על עצמו. כאילו אני חיבר יותר, לא רוצה להגיד את כל, יש דברים כאלה שמחברים, יש דבר דומה מקביל עם תפילה זקה, שחיי אדם עצמה חיבר אותו ואומר, לא משנה, בכל מקרה ממנו משמע.
גם בזה יש שינויים, במקום נקום נקמת עבדך, אז כתוב הסלם למען שמך,
נכון, מעדנים קצת את ההתקפות נגד הגוי. עכשיו, אני הייתי מציג אולי את שני הצדדים. למה חשוף הוא כן חלק מקורי, שהמשורר מרדכי כתב כן את חשוף, את חשוף רעת שכה, ולמה לא, כאילו, נותן את שני הצדדים. הצד, כאילו, אלה שטוענים שזה כן חלק מהשיר, הם טוענים שהוא מאוד מוצלח, דומה לבתים הראשונים, ואי אפשר שחיקוי מאוחר יהיה כל כך מוצלח, כל כך דומה. זה אלה שטוענים שזה כן חלק מהזה. אבל רואים שזה לא נמצא בסידורים הקדומים הראשונים, אז אומרים לא, זאת לא טענה, זה היה פחד מהצנזורה, באיזשהו שלב, או שידנו את זה קצת, מצאו דרך להסתדר עם הצנזור, שזה לא יהיה כל כך בוטה ומתקיף את הגויים, או שהגויים כבר לא שמו לב, הכניסו את זה חזרה, זאת טענה אחת. הטענה השנייה, שאי אפשר שהפייטן, המשורר, כותב השירה, כתב את כל הגלויות, ואת גלות אדום הוא לא פירט, על כוכח שגם את את הבית האחרון הוא כתב, כי הוא מדבר על גלות אדום. אומרים שככה גם בשאר שירים דומים, שמשוררים אחרים כתבו, כותבי שירה אחרים כתבו, כך הם נהגו, שציינו גם את אדום. פה עד עכשיו אמרתי את הנימוקים ואת הצדדים לצד אחד, שזה כן חלק מהשיר.
כן.
עכשיו נפרט מה אלו שאומרים שזה לא חלק מהשיר. נגיד, נקרא להם לצורך העניין חסידי בלט ויוצאי גרמניה, כן? הם אומרים ככה, קודם כל זה לא נמצא בקדומים, אי אפשר להגיד שזה צנזורה, כי אחרת מאיפה מצאו את זה יותר מוכר? מאיפה מצאו את הבית? כאילו אלו שהחליטו להחזיר את זה, במיוחד הם טוענים הקיצור השלב בעצמו אומר, שזו תוספת שלו, או שלו, או של מישהו שהוא מכיר, או מישהו מחבריו, ויש גם טענה שקצת הוא שונה, הוא קצת שונה במשקלות. יש דבר שנקרא בשירה, זה קצת, הטענה הזאת יכולה לעבוד לשני הצדדים. שקול, דבר שנקרא שקול במשקל העברתי, אני אומר משהו שאני לא בטוח שאני מבין מה שאני אומר, שקול במשקל העברתי, מספר העברות שווה בכל צלע, שגם בבית האחרון הוא דומה לבתים הקודמים בקטע הזה. יש קצת נראה שינוי, אחרי זה נדבר מה נראה יותר אשכנזי, מה נראה יותר ספרדי בכל הבתים של השיר הזה, כן, של מאור צור. אגב, במאמר מוסגר במשפחה, שבוע שבוע פורסם שהשבוע יהיה מאמר בקומוס, מאמר שלי, כן, כמובן, אם בכלל מאור צור חובר לחנוכה. יש סיפור בגור שאחד מהגורנים אמר לאחד מהדמורי גור, אני בכלל בכוונה לא מפרט עד הסוף, כי זה לא כל כך משנה למאזינים מי ומה, אבל בגור היה מניע גם בפורים, במקרים מסוימים נשאו מה עושו, וזה האמת, מי שרואה את מה עושו, הוא מדבר גם על נס פורים, הוא מדבר על נס של חזרת עזרה, של בניין בית שני, של יציאה מהגלות הראשונה, מגלות בבל, מה עושה אותו מיוחד לחנוכה בעצם? זה במאמר מוסגר, אולי בהמשך אם יהיה זמן, אני גם אסביר מה כן עושה אותו מיוחד לחנוכה. טוב, במקרים כאלה מה עושים? הולכים לחפש לראות את הראשונים, כאילו את הקדומים. ברגע שהם מוצאים את הקדומים, שהם קרובים לזמנו של המחבר, מניחים שמה שיותר קדום, יותר פחות טעויות. שהטעויות חלו
בהמשך הדרך.
בהמשך הדרך, במעתיקים לא מסכים מספיק חכמים ומשכילים, או דייקנים, בדברים שהשתפשו, כי נגיד מישהו מצא רק חצי דף או דברים כאלה. אז הנה, פעם ראשונה בהיסטוריה שנחשף שישנו כתב יד. אני רוצה להסביר משהו. עד לשיחה הזאת שאני משוחח איתך, או עד לפרסום שיהיה במשפחה בסוף השבוע, היה מקובל שמאור צור מופיע רק בדפוסים, איננו בכלל בכתבי ידות. אם יש כתבי ידות, הם מאוד מאוחרים, מועתקים מספר מודפס. זה כך שזה לא נותן לשום דבר. זה לא מוסיף לנו לשום שאלה, תשובה לשום שאלה, לא מבהיר לנו שום בנושא שאנחנו רוצים דברים יותר ברורים בו. ואנוכי הקטן זכיתי, שאליתי על כך שבסינסינטי, כן, סינסינטי זה ספרייה, עיירה יותר נכון באמריקה, שיש שם מוסד אקדמי ויש להם אוסף, שהם עצמם לא יודעים שיש להם כתב יד עתיק. של מאור צור, עתיק מאוד, הרבה לפני הדפוס, ואני אסביר מה ההוכחות שהם לפני הדפוס. לפני הדפוס הם נהגו בבגד כפת גם לסמן את הרפות, כך זה נקרא בלשון מדעית. אני אסביר לעצמי, למשל כשאני אומר בית, אני שם נקודה בתוך הבית, כשאני אומר תף, אני שם נקודה בתוך התף, כשאני אומר וית, כן, או וייס ביידיש, אני שם אותו בלי נקודה. זה מה שאנחנו עושים היום. סוף, נקרא לזה סוף ביידיש, או סף, לא תף, אנחנו איך מציינים אותו? על ידי זה שאין נקודה, אין גולה בתוך, אין כדור קטן בתוך הזה. הם בזמנם, לפני הדפוס, היה להם סימן כזה למעלה, מין קף כזה למעלה, שהם ציינו גם לא מודגש. גם את ההפך מהבית, גם את ההפך מהתף, את הבית, את התף, וככה הוא בכתב יד הזה. אז קודם כל הוא מראה שהוא קדום הרבה לפני הדפוס, כן?
של מי הכתב יד הזה?
הוא מגניזת קהיר. ומגניזת קהיר תמיד ההסתברויות הן שמאוד קדומות. יש שם גם דברים מאוחרים. אבל לרוב, בהסתברות מדובר על דברים יותר קדומים. יש לי חוות דעת, ואני אקריא מתוכה, מהספרייה הלאומית, מבין בית הספרים הלאומי של אוניברסיטת העברית, הספרייה הידועה, בית הספרים הלאומי, ספריית ירושלים. אז כותב הרב דוקטור עזרא שבט, כותב ככה, בקשר לקטע גניזה, סינסינטי 962, כן, זה הקטע שלנו, הוא נותן תיאור של הכתב יד הזה, הוא מגניזת קהיר כמובן, חוברת בת 11 דפים שלמים, כולל שירים אשכנזיים מוכרים, כמו צומי שלא אכלנו, אגגי, יש שיר שמתחיל אגגי בפורים, קם, יש עוד שיר שנקרא קם, אכלו משמנים, זה שיר לשבת חנוכה, מאמר מוזר, שיר מאוד מוזר, מאוד משונה, שיש כאלו שרוצים לייחס אותו לאברהם בן עזרא, ובוודאי שלא, כך הוא מיוחס בליקוטי צבי, המאוחרים, מקורות חסידים אחרונים, מאוחרים מאוד שלנו היום, רוצים לייחס אותו לאברהם בן עזרא, ודאי שלא. אחרי זה יש שיר של, שנקרא אחד יחיד ומיוחד, שזה נכתב על ידי רבי אביגדור קרא, שהוא נהרג בקוף צדיק ת', קוף צדיק ת', זה משהו כמו 600 שנה בערך, כן? קצת פחות, כי אנחנו רק סמל ג', הוא נהרג, זה אומר שזה נכתב קצת לפני, יש לנו עוד שיר, כאילו זה נקרא אחד יחיד ומיוחד, מה שאמרנו, קופצה דקטט, אז זה חייב להיות שזה בערך או בחייו או קצת לאחר מותו. אי אפשר להקדים אותו הרבה לפני קופצה דקטט. אז קודם כל אנחנו יודעים שהכתב יד הזה, אי אפשר בהרבה להקדים אותו בקופצה דקטט. עכשיו הוא תיאור של הכתב יד, ניקוד מלא, עוד חורג נדחה לשוליים, כתיבה אשכנזית מרובעת, פה קורה דבר מאוד מעניין, בקהיר, כתיבה אשכנזית מרובעת, בעיקרון זה קהילה ספרדית. הוא מוסיף עוד הרב דוקטור עזרא שבט, לפי חוות דת המקצועית של דוקטור עדנה אנגל, מהמכון לפיליוגרפיה עברית, אני אסביר מה זה פיליוגרפיה, זה מקצוע של תיאורוך של כתבי יד עתיקים, והגברת דוקטור עדנה אנגל היא ראש המכון בספרייה הלאומית, יש לתאריך כתב היד לא לפני סוף המאה ה-14, לא לפני סוף המאה ה-14.
טוב, אבל אם אנחנו מדברים על מאוס צור שאנחנו יודעים, זה כתב יד מ-1250, זאת אומרת, זה לא כבר 800 שנה.
אנחנו יודעים, אנחנו לא בגלל שיש לנו, אלא שגרט,
נכון,
שהוא היה הראשון, שהוא התייחס לגיל של הזה, קבע לפי סגנון השיר תאריך משוער. אחריו בא לנדסאוט, בעמודי ספר עמודי העבודה, וגם כן נעשה בערך אותו דבר, יש להם ניחושים. אגב, אם אנחנו מדברים על זהות המחבר, לדעתי, גם גרץ מדבר לו לעניין, וגם לנדסה. גרץ קובע שמדובר מרדכי בר יצחק, איזה מסוים שאנחנו יודעים עליו, שמופיע בעוד דברים, לדעתי זו טעות מאוד גדולה, כי ממה נשך? אז הוא גם היה מוסיף את השם של אבא שלו. אם הוא כתב רק מרדכי, אז כנראה שזה לא מרדכי בר יצחק אולי, למרות שגם מרדכי ויעקב אפשר לטעון את הטענה. אבל לא אפשר להגיד שהוא מרדכי בר יצחק, יכול להיות עוד אלף מרדכיים שאנחנו לא יודעים.
כן, אבל גם אתה אומר שכתב היד הזה הוא כתב יד אשכנזי, זאת אומרת שיכול להיות שמישהו מאשכנז הביא את זה לגניזה קהירית.
לא. אז זה אמרו לי המומחים שמבינים קצת בשירה, אני אחזור על מה שאמרתי מקודם, זה מומחי שירה, שיש כמו שאמרתי מקודם, שהבית חשוף הוא גם שקול במשקל העברתי, מספר העברות שווה בכל צלע, בשירה יש כללים. השיר נכתב בסגנון מזרחי, שמזרחים היו כותבים שירה. זה שאנחנו מוציא שם עוד שירים אשכנזיים, זה אומר שעוד שירים, כל הקובץ הזה עבר לאשכנזי. יביד זו קרה לא היה למשל אשכנזי, הוא היה ספרדי. אני אתן דוגמאות ששירים דומים. זה שהוא נמצא בגניזה הקהירית נותן את האפשרות שהמחבר היה ספרדי, וקרה לו מה שקרה בעוד דברים, בעוד פריטים, אני אפרט עוד מעט את הפריטים הדומים, שאשכנזים שכחו ממנו, הספרדים שכחו ממנו, למרות שהמחבר היה ספרדי, הוא נעלם באזור שהוא חופה, והוא נכנס חזק באזור אחר, בתרבות אחר.
זאת אומרת, הוא עבר מהגניזה הקהירית לאשכנז, זה לא הפוך.
הוא עבר ממזרחי שכתב אותו, שהמזרחים הכירו אותו ושרו אותו, אמרו אותו בסעודה, נגיד דוגמה, או בתפילה, והם שכחו אותו והוא נשאר רק אצל האשכנזים. אני אתן כמה דוגמאות דומות. יש לנו זמר שאנחנו שרים, אנחנו אשכנזים, כן, ישראל, אני ואתה, שרים, כל מסתתר בשפריר חביון.
וואי, יש מסביב לכל מסתתר הזה, שעה לדבר.
כן, אבל, המחבר ודאי ספרדי. ורק אנחנו אשכנזים, זה נמצא רק אצלנו. למרות שנמצא אותו היום גם אצל הספרדים, זה כבר משתכנזים פה בארץ, שהתרבויות התערבבו. אבל בסידורים ספרדיים אמיתיים הוא לא נמצא. יש פיוט שאנחנו נגיד השבת, השבת חלק, אנחנו אומרים, אנחנו, אני ואתה לא נאמר, אבל היקים שמקפילים להגיד פיוטים, נגיד פיוט השבת הזה, שבת חנוכה, שנקרא שני זיתים נחרטים, שחיבר אותו אבן גבירול, והוא היה ספרדי, ולמרות זאת הוא נמצא רק במחזורים, במחזורים לחנוכה כמובן, המחזורים האשכנזיים. יש עוד משהו דומה, אני אולי אפרט יותר דברים שמכירים, ידיד עליון, שמה היגיון, זה לפרשת עקב, שגם חיבר אותו פרשת עקב, אני אומר שוב, אלה שעוד אומרים פיוטים, יש להם גם לפי פרשיות, כן, היקים בעיקר, וגם חיבר אותו ספרדי, ויש אותו רק אצל אשכנזים, ופה אני אגיד משהו ידוע, שכולם מכירים, הוא נתנה תוקף, מי לא מכיר את נתנה תוקף, קדושת היום, וכל הסיפור, הוא ודאי מזרחי, אפילו קדם ספרדי מאוד כדור, ויש אותו רק אצל האשכנזים. אני אתן אולי עוד דוגמאות, אלי מובשרי, כן? צמא נפשי של רב אברהם אבן עזרא. אנחנו אומרים את זה, אשכנזים מסודת ליל שבת, החתם סופר אגב הכניס לנו את זה, ודווקא הספרדים, שהמחבר היה ספרדי, אברהם אבן עזרא, אין להם אותו.
בוא נחזור למאוס צור, כתב שניסיתי, אני מבין שבמאוס צור הזה יש גם בו יש שינויים.
כן, זה חשוב. ברגע שיש לנו אותו כדור וקרוב יותר למחבר, אז יותר נוטים להאמין לכדור.
זאת אומרת, הפזמון הראשון הוא בסדר. הפזמון השני, מה שאני ראיתי, זה רעות סבא נפשי ביגון כוחי קילה, חיי מרו בקושי. לא בקושי, אלא בקושי, עם נקודה בוו.
כן.
עכשיו, ומה כתוב שם?
אבל היה פה לא חייב, יכול להיות שהמשורר כתב את זה בלי ניקוד, ומי שיכנין לנקד ניחש לבד, זה לא חייב שדווקא כדור. אני הייתי יותר מתמקד לא בניקוד, אלא במילים, בגרסה.
במקום בשיבוד מלכות כתוב ביד מלכות.
נכון, וזה חשוב, כשאנחנו מדברים על גלות מצרים, אז מתברר שאנחנו צריכים לגרוס ביד ולא בשיבוד, כי הכתב יד הזה סינסטי, אגב, אני צריך לציין משהו, למאזינים הכל ישמע דברים מוזרים קצת, משונים, חדשים, אבל יש סיבה, כי אף אחד לא ידע על כתב היד עד היום. לכן אף אחד לא, אפילו סינסינטי עצמו, הספרייה עצמו, המכון הזה שמחזיק אותו בסינסינטי, לא ידע שיש לו כזאת מציאה. הוא קטלג את זה בכלל, נגיד בספרייה הלאומית, כן? עד לפרסום השבוע במשפחה, כשיהיה פרסום אחרי זה, הם כנראה יצטרכו לציין את אותו משפחה, שהוא הראשון, שהוא איתו משפחה הראשון שחשבתי, ופרסמתי את מלוא כתב היד, את מלוא הנוסח שלו, זה בכלל מצוין על משהו אחר. ה-962, אז הכתב יד הזה, כתוב כתיבה סינית, פרשיות, מהתורה, זה נפל בתוך איזושהי בוביה של דברים שהם קנו, והם אפילו לא הספיקו לשים לב שיש להם מה רוצו. לכן, כל מה שאני אגיד מתוך הכתב יד זה יהיה בשביל המאזינים חידוש.
עכשיו, בקטע הנוסף שקרות קומת בראש, אז מופיע בכלל באלף.
נכון.
במקום קומת בראש.
גם מילה אחת לפני, לא קומת עם תו בסוף.
אלא קומה.
קומה או קומה. קומה. יכול להיות גם קומה. זה לא ברור הניקוד, אם יש נקודה בתוך הוו, אם יש מלופום או שזה חולם. לכאורה זה מלופום. כי כך זה גם בדפוס הראשון, קומה.
זה יכול להיות גם היי, קירות הומה בראש.
שאלתי היום את המומחים, זה קוף. אם אנחנו לוקחים את כל ה-11 על העמודים של אותו סופר, אנחנו תמיד לוקחים ורואים מה הסגנון של הסופר. מתברר שהוא פשוט מחוסר תשומת לב, הוא לא מספיק העריך את הרגל של הקוף, זה לא היי. היי הוא כותב לגמרי אחרת, הסופר הזה. אם זה היה הומה, זה מאוד מעניין, אז הפירוש הוא בראש הומייה שתלמידי חכמים, הומים, קבוצות, כאילו הכל מתפרש אחרת לגמרי, שבכלל לא מדובר על תליית מרדכי, אלא על זה שרצו לחלות את כל עם ישראל, או רצו להשמיד את הישיבות. כאילו אם לגרוס, כמו שאתה רואה בכתב יד שלפניך, כן? עומד ולא קומה או קומה, אז יוצא לנו משהו לגמרי אחר.
עכשיו יש שם בהמשך יוונים, חסוף זרקות שלך.
רגע, רגע, אני הייתי נשלח אבל פה בעניין הזה של הבראש.
כן.
דבר שלי. על מה שהשיר הזה אומר, הוא הולך הלוך וחזור, קדימה ורוורס. אנחנו אומרים ביקש הגגי בין עמדתה, כן, וניתה לו לפרח למקש. אנחנו אומרים מה שהוא תכנם, כאשר זמם, קרה לו. צריך ללכת אחורה. ביקש, מה הוא ביקש, וזה קרה לו. ביקש לקרות קומה וראש. אז אם גורסים כמו שהגרסה לפנינו, הוא רצה לקרות קומת ברוש, ברוש זה מרדכי. יש גמרא, שהגמרא אומרת, תחת הדס יעלה ותחת הברוש יש פסוק בתנ"ך, אז הגמרא מסבירה שהדס זה הדסה, כן? והיא עובדת הדסה, שזה אסתר, וברוש זה מרדכי. ככה הגמרא אומרת. אז לפי זה, הכוונה שהמן ביקש לקרות את הקומה, כאילו להוריד לו את הראש או משהו כזה, של ברוש של מרדכי. זה לפי הגרסה שידענו שלפנינו כיום. אבל אם נקרוס בראש, פירושו שהוא רצה לתלות אותו בראש העץ. נתלו אותו בראש העץ. קרות, קומה. פה אנחנו צריכים לשבור את הראש, מה זה הקומה הזה. אבל בראש, הוא רצה לתלות את מרדכי בראש העץ. כן? אני איתך בבקשה.
כן. עכשיו ההמשך, יש יוונים ויש חשוף זרקות שחרם בכתב יד הזה?
לא. זהו אחד מהדברים שהכתב יד הזה היה יכול לפתור אותנו מכל ההתלבטויות והספקות ולהכריע, הנה. לא, הכתב יד הזה לא פתר לנו את הבעיה הזאת, כי כמו כל דברים מגניזת קהיר. מגניזת קהיר זה היה דברים שהיו קרועים, קרועים עם עין ובלויים, ולכן זרקו אותו לגניזה. הוא כבר לא היה יכול לשמש. גם הקובץ הזה, מישהו זרק אותו לגניזה, הוא כבר לא היה שלם, הוא נקרע או התבלה. חסר לנו המשך, כאילו לנו אין, זה ברור שהיה לשיר הזה מעוז צור, לפיוט הזה מעוז צור, היה המשך של עוד עמוד, ואנחנו לא מצאנו אותו בגניזת קהיר. אז כך שאנחנו לא יכולים לדעת האם היה בו חסוף או לא היה בו חסוף.
עכשיו אם המחבר היה ספרדי או לא ספרדי, זאת אומרת, הדרך היחידה זה לדעת מילה שהוא בגניזה.
הגניזת קהיר נותנת יותר סבירות שהמחבר כן היה ספרדי, כי בקהיר, בעיקר, בגניזת קהיר פרסמו בעיקר דברים מזרחיים וספרדיים, כי זו גם הייתה האוכלוסייה שגנזה שמה, שהכניסה שמה. במיוחד שמומחים אומרים שזה סגנון קצת מזרחי, למרות שיש גם כאלה שאומרים הפוך, שזה מדי כליל, בשירה יש מוזק הזה, מדי כליל, מדי שווח, לא דרמטי, מספיק דרמטי לסגנון מזרחי, אבל מהמומחים גם שמעתי, רובם שיש, יש בו מוטיבים פורים של משורר, כותב שירה מזרחי, חוץ מהחשוף, שהחשוף נשמע כבר יותר אשכנזי, וזה מסתדר עם הגרסה הזאת, שחשוף בעצם חיבר אותו או עורב יחיאל מחל אפשטיין, משנת תפנון בערך, או אחד מחברה, אבל באזור שלו, אשכנזי מובהק, אפשטיין כמובן, יחיאל מחל לוי, סגל אפשטיין, הוא היה אשכנזי מובהק. גם הספרים שהוא כתב, אגב, גם כתב סידור ביידיש, איזה מחל אפשטיין, אשכנזי מובהק.
רבוי שבלוי, מה נגיד לכם? תודה רבה. זה שמע, זה גילוי גדול, פעם ראשונה, ומי שירצה לקרוא את כל הגילוי הזה, אז בעיתון משפחה של השבוע. תודה רבה לך, רבוי שבלוי.
תודה, תודה,
תודה. ערב טוב.
Yeah.
נשמע שירי מאוס צור מחסידות ברסלב, והחלק המקורי של ברסלב, הרב צ'צ'יק, איכשהו שר בצורה איטית את מאוס צור המקורי של חסידי ברסלב. נשמע את קרלין במאוס צור, נשמע את החזן מוישה אוישר במאוס צור, ויבונים של יוסל רוזמלט, איך אפשר בלי זה.
ושם תוידו נזבח לאיס תוכן מהדבח מצורה מנבח חוזק מויר ושיר מזמור חנוכס המזבח המזבח רואי סופו נפשי ביוגוין כוי חיקי לו חיי מרובה כוי שבשיבוד מלכוס אגלו בשיבוד מלכוס אגלו וביודו יגדוי לו הויצי הויצי יססגו לו חברוי וכל זרוי יורדו כאבן במצולו במצולו דיר קוצו יביא אני וגם שום לא שוקעת את יובון מוגש בגלני כזורים עובדתי כזורים עובדתי ואין רע מוסקתי כמעט שעוברתי כתבובן ובובן קרויס, קרויס, מסבר, רויס, ביקש הגוגי בנם דוסו וניהם סולוי לפחו למוי כשגבו סוי נשבוסו שגבו סוי נשבוסו רויס ימיני מיסייסו ואויים שמוי מוכיסו רויס בונו, גדיונו, הלו אקטוליסו יבונים נגבסו אולי אז הייתי מחשמנים ופורצו קרויס, קרויס, ותימו כל השנים ומינוי סרקן קנים נסנס לשושנים בני וינו יבי שמוינו פבושים ונעונים מסויים זרוי הקודש שחווה קורף קצע ישו נקוי נגמס גם עבודי חומי ומור שעור מאומור שעור כי יום חולנו הישו ובין קצי מיורו ידמון וצלצלמון עוקב לנו הישיבו
היי מבוא אשו ישוב בבסים היי לקבל ולשמר יד כי כבבית פיי ילעתי שפדה נזבא ביח ויש תחיד נבד בבד ביח מייצבא נבד בבד ביח חזק מרשם מזנאי kada gazamis beya oy rabai sabab nabshi beya gakaye khiki hay bare bebek shi besibat malghese begyo ha beya da yamagda vay la vay ti yay ti yasaz gula hey de pagoy de kore zago yad ki yereni ne tula hoy de miye de kovar sho yami yami pegave sho belay shakatati Baba dai gays be iglami kizabadi baba dedi Gayna gamba le mamma salvasti ki mamma jayabadi Gays baba le zgubaba Bege chivim na shanti Kedosh, kuybaz, benovavoy, dikesh agogim, benadosov, Das allein lebt, bagle maike, se gaba sag dich babasa. Dein Schmele, ne jesel, reisel, ja jesch, mama, ima mach jesel. Kai ve barna, vegin jana, mama eistel isel. I am a living better than a lie. A night in a cash money. But a guy might be eager alive at the cash money. Have a nice that in Gavan Gavin. That's a never a shy shiny. May a Hey, get live in your God, hey, I'm on the tail of mine. I can not
Oh, yeah, God. Yeah, oh, with me.
נרות חנוכה בירושלים הנצורה. עוד באותו יום ראשון שלאחר חג הסוכות נורו העיריות הראשונות, בהם נפלו הפצועים הראשונים ברחוב היהודים שבעיר עתיקה. נסגר בפקודת השלטונות השער שגובל בין הרוב היהודי שבעיר לבין השוק הערבי, ממנו היו תושבי הרוב המספקים את רוב הצרכים שלהם. מאז החל שהיה ניתוק של הרוב מהעולם החיצוני והבידוד שלו מתוך הסביבה העוינת שהקיף אותה מכל העברים, עדיין קיים קשר כלשהו עם ירושלים החדשה באמצעות משוריין שמגיע אחת ליום לרובע בחסות המשטרה הבריטית ומביא קצת מזון, או מעביר במקרים דחופים נושאים מעטים אל הרובע או ממנו. היה זה קשר רופף בלבד, לפעמים היו עוברים ימים והמשוריין לא הופיע מחוסר ליווי, גם השוטרים הלכו ונעלמו מתוך הרובע כי אף גם הם פחדו לנפשם, ורק אחת לכמה ימים היו באים במכוניות המשוריינות להראות שעדיין מושלמים בארץ. המצור הלך והתהדק, החיים ברובע שתקו כמעט כליל, רק חנויות מזון מעטות עדיין היו נפתחות לשעה קלה כדי לחלק מעט מזון לתושבים. גם הספקת המזון מבחוץ הלכה ונשתבשה מיום ליום, בגלל התקפה של כנופיות של פורים ערבים שהלכו ותקפו את המכוניות ההספקה מתי שהם התקרבו לרובע. הרעב בעיר העתיקה הלך וגבר. כשראו הנצורים את צורת הרעב, עמדו ופרצו את החנויות של הערבים שנותרו ברובע, היו מלאות כל טוב, וביניהם גם כמה מפיות מלאות קמח ובתי בד מלאים שמן זית ושמן סומסומים ועוד מיני מזונות טובים שהיה בהם כדי להסביע לימים מועטים את אותם הנפשות הרעבות שעומדות במצור בתוך העיר העתיקה. דרכם של המזונות שהם נחלים וקלים ודרכם של הרעבים שגם הם אוכלים יותר מהסובה שלהם ועדיין עומדים ברעבון. לא ארוכו הימים, גם המזון הזה נגמר. הימים ימים של ערב חנוכה היו, גם רוב תושבי הרובע, שומרי המצוות היו שם בתוך הרובע, ומאורות המלחמה ומצוקת הרעב נשכח כל אירועי הימים שצריכים להגיע. לא היה לאף אחד אפילו טיפה אחת של שמן לנרות חנוכה. בעיר עתיקה היה איש חסיד ברסלב, רבי יוני לבל. הוא היה משומרי נר התמיד שהיה דולק יומם ולילה במת המדרש של חסידי ברסלב בעיר עתיקה. כשנגמר השמן שמוכן לנר התמיד, עמד רבי יוני ופרנס אותו מהשמן שהיה מוכן בשבילו ובשביל הבית. גם שהיה מטופל בבית עם הרבה ילדים וצרכיו היה מרובים, לא חס רבי יוני על השמן והמשיך לעלות נר תמיד דבר יום ביומו, כאשר ביות השמן ממש בחיסכון גדול. כשקבעו ימי החנוכה החל רבינו לחסוך טיפות שמן נוספות גם לנר חנוכה. מאיפה הוא חסך את השמן? מתוך האמנה של בני ביתו כדי לקיים את מצווה גדולה של פרסום הנס שעשה השם לאבותינו. שטחו של הרובע היהודי הלך והצטמק מיום ליום, בתים רבים פוצצו או נכבשו בידי האויב. גם בית מדרשם של חסידי ברסלב שמזה שנים רבות עמד ברחבת בית המדרש של ניסנבק מול המקווה, הוא עבר לאחרונה לשכונת בתי מחסה, שכן הפכה אותה רחבה לאחרונה לשדה קרב ולתלי חורבות. והמקום הזה נעשה למרכז רוחני של היישוב הידיעה נצור. רבים הצטופפו בצילו ומצאו בו קצת נחמה וחימו את נפשם לאורו של נר התמיד המעבב ולאור הביטחון הגדול שליווה את חסידי ברסלב גם בשעות הקשות ביותר. הגיעו ימי החנוכה, אנשים צדקניות עמדו ומרקו את מנורות החנוכה, ובאין טיפת שמן של הלכלכת הפתילה לפחות, תלו את החנוכיות הריקות ליד פתחי בתיהם ומלאו את הקערות שלהם בדמעות. אם אין כאן משום פרסום הניסה ממש, יש כאן זכר לצרות ותלאות שעמדו בהם באותם הימים. רבי יוני לא הסתפק בנר חנוכה של דמעות. על יד אסף, ככה טיפה לטיפה, ממנת השמן שלו ושמני ביתו לתוך צלוחית קטנה שהצניע מתחת לארון הקודש, בבית מדרשם שחסדי ברסלב. לבתים רבים התלבט רבי יוני עם עצמו בכל טיפת שמן שחסך, שוחש כיצד ממעט ובזה ממה שצריכים בני הבית. רבי יוני נזכר באותם ימים טובים בהם שימש את העובדים שעובדים בבית השם בלילות ומסיים לילות קיימים בעבודתו התברך, ועומד עליהם משמש אותם מספק צורכי גופם כדי שיוכלו לעבוד את עבודת הבורא מתוך הרחבת הדעת. וכעת נפשות ביתו עטופים ברעב והם בידו להושיע. ולא עוד אלא הוא עצמו עומד וגוזל טיפת שמן מפיהם וליבו קורא עליו אלך הגזלן על ידך אתה לא חס. מילא, מתגרה ביצרו, גם אתה עצמך, על גופך יכולת לחסוך להיות חסיד, שכן הקדוש ברוך הוא ברא אותך בגוף בריא, וגם להתענד ברעב עדיין יוותר ממנו משהו, אך איך לא תרחם על ידים הקטנים שלך. ורבי יוני נועץ את עיניו הבערות כנגד יצרו וזועק ריבונו של עולם תושיע, שכן לימודים חסידי ברסלב מפי הרבה, להסיח את ליבם בפני יוצרם ולא לפטפט כנגד היצר.
וכמו שמסיע רבין את ליבו לפני אבי שבשמיים, התחזק בנפשו ואמר לעצמו, מהו חלב ודם של יליוד אישה כנגד האור הנצחי של המצווה הזאת. בערב חנוכה, הקדים רבי יוני ומיהר לבית התפילה, ירד למקווה, טבל במים צוננים, דבש בגדי יום טף ורס לבית הכנסת להתקין את מנורת החנוכה כמו שצריך. לאחר שמרק אותה, תיקן את הפתילות, עמד תלד מול פתח בית הכנסת של חסידי ברסלב, שפונה לבתי מחסה, שאז מרכז היישוב היהודי בעיר באותם הימים. היום ירד והגיע ערב, מתפלים התאספו לבית המדרש לתפילת מנחה וערבית, וכמה נחות של צער בקו באותה שעה מליבות המתפללים, שנוסף על כל התלאות דאבה נפשם על מצוות נר חנוכה, שמנעה מהם. רק פניו של רבי יוני זרחו באור המופלא. מר הרבי יוני שכל ימיו רגילו להתפלל מתוך שברון לב והנחות, כשכולם שורים בצער, היתכש אותו רבי יוני שכל ימיו נושא דאגת הציבור על שכמו לא חש כעת בצערם, או שמה התרפה עליו דעתו מתוך מצוקת הרעב, הרבי יוני עצמו לא חש כלל בתמיה שכולם, שקוע כל כולו בציפייה לתור רגע הגדול, בו הוא יעלה אור הנרות וניסים ויעיר אל אותם הנפשות העלובות. התפילה הסתיימה, תוך גניחות והנחות החלו המתפללים להסתלק כאבלים וחפי ראש אל בתיהם האפלים. עמדו, עמדו, צעק רבי יוני לבל, בואו נקיים את מצוות נר חנוכה. המתפללים ניצרים ומסתכלים עליו, איך אפשר? הרי זה כמה שבועות שאין טיפת שמן מצויה אפילו לדלקת נר של שבת, ומאיפה הוא מצא הוא שמן לנר חנוכה. עוד הם עומדים, רבי יוני נכנס, ניגש למתחת לארון הקודש, הוציא את צלוחית השמן מהמחבור, וביד רועדת מתרגשות יצק טיפות שמן מעטות על המנורה שעומד בכניסה לבית הכנסת. ורבי יוני ככה שם את השמן, ולאט לאט אומר רבי יוני, אבינו שבשמיים, לפניך גלו וידוע שלא לשם כבוד עשיתי את זה, אלא לכבודך, כדי לפרסם ניסיך בעולם ולהכניס מעט תורה לנפשות בעיר העתיקה, וכמה אני ומה חיי, ולא בכוחי עשיתי זאת, כי מכוחך הגדול. נתקח רב אברום הזקן, רב אברום שטרנלץ, תנר בידו וברך בשמחה ובהתלהבות עצומה על ההדלקה ועל הניסים ועל הזמן, ונתעלה וכל העיר העתיקה כולם עמדו מסביב לחנוכיה. השמועה עברה מהר מאוד בכל פינות הרובע, כנרות חנוכה הודלק בבית מדרשם של חסידי ברסלב, כולם עמדו מסביב, ושירת מה אוסור האדירה פרצה מפי יושבי הרובע הנצור, והפכה לשירה אדירה ומרוממת ומיוחדת. כל שמונת ימי החנוכה דלקו נרותיו של רבי יוני בבית מדרשם של חסידי ברסלב, ומדי ערב התאספו רבים יושבי הרובע כדי לחזות בהם, להתחמם באור, ובין הבאים היו גם מן הנצורים שזוהר הנרות הפיח בהם קצת רוח תקווה. כל אותם הימים בהם דלקו הנרות, רפו במעט ידי האויבים, כמה וכמה פעמים התנקלו לאותם נרות הקטנים, כמה אלפים שכדורי מוות שלחו לעבר כותלי בית המדרש, אך בנרות חנוכה לא פגעו. הם המשיכו לעיר באורם הבאיר, אטום שמנת ימי החנוכה. וזה מספרים יהודי הרובע, שממש מעניין, באזור של חסידי ברסלב, בתקופת ימי החנוכה, לא נורא אפילו כדור אחד. מובא בשמו של רב אהרון מבלז, טעם על המנהג למה לתת מים תחת השמן בנר חנוכה, שהנר מרמז לנר מצווה ותורה אור, על כך לוטים גם מים, שהתורה נמשלה למים. כמו שכתוב, אוי כל צמא לכו למים, רמז לתורה הקדושה שנמשלה למים. ואמר שהמנהג הזה נובע עוד מהדמורים הקודמים לבית בלז. יש הרבה תרופות, תרופות סבתא לנושא הזה של שמן. שמן זית מסייע למנוע התקפי לב, מוריד רמת הקולסטרול בדם. לאנשים שסובלים מבעיות מעיים ועצירות כף שמן זית ועוד מיץ סחוט מחצי לימון בבוקר על קיבה ריקה. שמן זית בצירוף חלמון ביצה טריה משמש תרופה נגד שיעול וצרבת. לסובלים מחול וגרגרי אבנים מומלץ כפית שמן זית בבוקר לפני ארוחת הבוקר. זית ירוק כבוש בלימון ובשום עוזר נגד שלשול, עיסוי בשמן זית מרקח את האור וטוב לכאבי גב לריפוי שרירים. לריפוי דלק את אוזניים, משתתף טיפות שמן זית חם לתוך האוזן. להורדת חום גבוה יש לכתוש שום, להרבב עם מלח ושמן זית, למרוח את הזרועות, רגלי ופני החולה. לשיעולים יבשים וחזקים יש למרוח את החזה בשמן זית חם. להצטלנות קשה, שליש שמן זית, שליש דבש ושליש ערק. שמן זית משמש גם לבישול, גם לטיבול. שמן זית הוא מדורג באיכותו לפי רמת החומציות שלו, כמו שסיפרנו. עד כאן. עד כאן סיפור ירושלים, שמן זית, שירס, בואים למה שהשתמשו בשמן פעם בירושלים. תודה רבה לכם על הזנה, והמשך הזנה הרבה, לילה טוב לכם מירושלים.
Shalom.
שלום, ידידנו צבי נוימן.
שלום ישראל גליל, שלום למאזינים.
תושב, ברוך השם, תושב בתי ויטברג, לשעבר.
כן.
אנחנו רוצים לשמוע סיפור על בני חנוכה.
תראה, אני אגיד לך משהו. בני חנוכה בזמני לא היה כסף בשביל לתת בני חנוכה. וכשאתה ביקשת ממני לספר סיפור על בני חנוכה, היה לי מאוד קשה.
כן.
והתחלתי לחשוב, ואז נתקלתי בספר שנקרא אם בישראל, שכתבה את זה שרה שנירר, הזאת שהקימה את סמינר בית יעקב.
עטיפה בצבע אדום, מה לא תהיה, לא?
אני לא זוכר. כבר אין את העטיפה.
אין את העטיפה, כן.
ושם נתקלתי בסיפור מדהים, שהסיפור נקרא דמי חנוכה, ואולי במקום את הסיפור האישי שלי, אני אתמצת לך בקיצור את הסיפור שהיא מספרת.
טוב, הולך.
והיא מספרת שבאיזה בית נתיבות בעיירה בגרמניה, הרכבת נעצרה פתאום, והרכבת שנסעה מברלין למינכן נעצרה, ומעולם הרכבת המהירה הזאת לא הייתה עוצרת בתחנה הקטנה הזאת, אף פעם. והדבר מאוד התפלאו הנוסעים, ואז הם הסתכלו על החלונות והם ראו שיש ערימות כאלה של שלג שהרכבת לא יכולה להמשיך לנסוע. והעובדים של הרכבת לא ידעו מה לענות להם תשובה, ואמרו שיחכו, בסוף הם אומרים להם, תראו, אין סיכוי שהיום הרכבת נוסעת, תחפשו לכם איזה מקום, סליחה, איזה מקום ללון בו. טוב, כל הנוסעים היו ממורמרים, והצאו לחפש מקום, והיו הזמנים. בין הנוסעים היה אחד שהוא לא התעצבן ולא זה, הוא הסתובב בצעדים שקטים כאלה, והסתובב בין הבתים, והוא חיפש בית מסוים, ליהודי הזה קראו קינג, יהודי הרי שמיים שהיה מברלין. טוב, לאט לאט נהיה חושך גדול על העיר, וכל הטריסים כבר היו כפו, פתאום הוא חיפש את מה שהוא מצא, והוא מתקרב לחלון, ושם הוא רואה שלהבות של אש שנדלקות אחד אחרי השני של החנוכיה. הוא מאוד מאוד שמח, ואז הוא התקרב לבית, והשמחה שלו עוד יותר גדלה כשהוא שמע מבפנים ששרים מעוז צור, ואז הוא אומר, יש משתבח שמולד, והוא פותח את הדלת, והוא אומר, הוא דופק על הדלת, והוא אומר, הנה, יהיה לי עכשיו מקום שאני אוכל להדליק בו נרות חנוכה. והוא פותחים לו את הדלת, והוא שאומר להם, סליחה שאני מפריע לכם, בחג שלכם, אבל הרכבת נתקעה, ואם אתם יכולים להרשות לי להדליק אצלכם נרות חנוכה ולישון אצלכם בלילה. בעל הבית אומר לו, בשמחה רבה אני מוכן לתת לך. טוב, אני לא אעריך. והוא אכל אצלהם אחרי הסעודה, היה לו מצב רוח נורא טוב, ואז הילדים התחילו לשחק בסביבון, והוא השתתף עם המשחק. תוך כדי המשחק, הוא מבקש מהבת שלה, מהריח שלו, לך תביא לי כוס מים. והיא לא קמה, ואחי הקם להביא את זה, ואז נהיה כזה שקט בבית, כי מה מתברר? שהילדה הזאת הייתה משותקת, והיא לא יכלה לקום. והוא הרגיש מאוד מאוד נבוך שזה, ו... הם אמרו לו שלפני שנה פתאום היא קיבלה שיתוק והיא לא מסוגלת לזוז. הלו?
כן, כן, שומע, כן.
ואז הוא אמר להם, תראו, אני מברלין, ויש לי ידיד טוב מאוד שהוא רופא בכיר מאוד שם, ואם אתם סומכים עליי, אני אקח את הילדה לברלין, וינסו לטפל בה.
כן.
והוא מאוד מאוד, הם מאוד נתנו בו אמון, ואז הוא לקח אותה באמת לברלין, וקיבלו אותה שם במשפחה, וטיפלו בה, ולקחו אותה לבית חולים, ועבר שבועות, ולא חל שום שינוי במצב שלה. וכל הזמן הוא שם שלחו מברקים, כי הם לא יכלו לעזוב את הבית, אני לא יודע מאיזה סיבות, כדי לנסוע, אבל הם מאוד סמכו עליו, והוא אמר, אני לא יודע, אבל מנסים.
כן.
והם היו מאוד מאוד עצובים, הוא עבר כמה חודשים טובים, ואז בסביבות אחרי החגים, כבר עבר כמעט שנה אחרי החגים, יום אחד הרופא נכנס לחדר של הילדה, והוא רואה אותה שהיא יורדת מהמיטה ומתחילה ללכת. והוא הגיע, אדון קינג הזה שהיה מבקר אותה כל יום, מגיע ורואה אותה, והוא אומר, הוא לא אמין, ואז הוא רצה לשלוח מברק להורים לספר להם, אבל הוא אמר, אולי זה רגעי וחבל סתם לתת להם. ועבר עוד חודש, והיא באמת מיום ליום היה הטבה, והיא ממש הסתדר לה. הגיע ימי החנוכה, ואז בחנוכה הוא החליט שהוא לוקח אותה הביתה חזרה. והם עולים על הרכבת, והוא הגיע לעיירה, והוא הגיע בדיוק כשהמשפחה ישבה מסביב לשולחן, ושיחקו עם כל על הזהו. ואז פתאום הם שומעים דפיקה בדלת, ובפתח עומד אדון קינג. כל הבני משפחה הסתכלו עליו, והם התחילו לשאול אותו שאלות, מה על הבריאות של הבת שלהם וכל זה, והוא עשה את עצמו שהוא לא שומע, ואז הוא הולך לילדים ואומר להם, ילדים, הבאתי לכם דמי חנוכה, אבל זה כל כך גדול שלא יכולתי לסחוב את זה, זה עומד ליד הדלת. ואז הם פתחו את הדלת, והם ראו את לאה, האחות שלהם עומדת שם לבושה יפה, והיא נכנסה הביתה, ואז הבן הקטן של המשפחה אומר לו, ישקוי אחי, זה מי חנוכה יפים שאתם הבאתם לי. עכשיו, אני רוצה לשאול את המאזינים, תגידו לי אתם, השכבה הגבוהה הזאת של הקרח, שחסמה את הדרך בפני הרכבת, היה מקרה או השגחה פרטית?
יש לך ספק?
לא, אין לי ספק.
תודה רבה לך, צבי, הסיפור מרתק ומעניין.
תודה רבה. תמשיך לעשות חיים.
עומר, ושתהיה לנו רק בריא, תודה.
כל טוב.
שלום, רבי דעצב הידידי.
שלום עליכם.
ערב טוב.
חג אורים שמח.
חג אורים שמח ומבורך. אז מתי קיבלנו דמי חנוכה, ומה עשינו דמי חנוכה? אז יהודה, שלום עליכם, יהודה, דמי חנוכה.
כן.
מה עשיתם את דמי חנוכה? מתי באיזה יום, בשבוע של חנוכה קיבלת בכלל את הכסף?
לא היה יום קבוע, אבל אנחנו היינו כילדים סקרנים, משום שאל תשכח שאני מדבר איתך על שנות ה-50, אפילו שלהי המנדט כמעט.
כן.
ובאותם זמנים כסף כמעט לא היה. מי ראה כסף בכלל? אתה יודע, גרוש, שילינג, שילינג זה
הזו. טוב, שילינג יכלו לחיות חודש, אני חושב, לא?
אני לא יודע אם חודש, אבל שילינג זה היה כסף.
כן,
אתה יודע, לי היה בארון, יש לנו ארון ישן עתיק, אז בארון, סבתא שלי לימדה אותי לחסוך. והייתה לוקחת איזה מין בד, פיסת בד, ושם הייתי שומר מיל ועוד מיל ועוד גרוש ועוד חצי גרוש. ושילינג זה היה אוצר בלום. עכשיו, אנחנו חיכינו מתי קיבלנו דמי פורים ודמי חנוכה. עכשיו לא, תשמע, לא לכולם היה, אנשים היו די מסכנים עד באותם, הם לא ידענו, אבל נתנו לנו. זו מסורת שהיום הולכת, הוא במידה מסוימת לא ממשיכים אותה כל כך, אני משתדל להמשיך אותה, לא, הולך לבנק, פורט, אתה יודע שהילדים ירגישו את הכסף, אבל הילדים יש להם הכל היום, הם לא מתרגשים מכלום. אנחנו עם גרוש אחד, עם חצי גרוש, יכולנו לעשות כל כך הרבה דברים. עם מספיק חתיכת בומבליק בפה, היינו המאושרים.
בומבליק או חתיכת לדר או מחליף צבעים.
הנה, אתה יודע.
או מחליף צבעים או סוכר קנדל.
היו גם סוכריות סינסין כאלה חריפות. מחליף צבעים זה היה גם ממתק וגם הוקוס פוקוס ביחד.
כן.
אבל דמי פורים ודמי חנוכה, הם בסך הכל חסכנו, אבל בסופו של דבר, לא פעם אמא לקחה את הכסף וקנתה בזה גופייה חמה, אתה יודע, והשתמשה בכסף הזה. האמא הייתה צריכה את הכסף. זאת אומרת, מצד אחד חסכנו, יכולנו קצת לבזבז, אבל גם הבנו את הערך האדיר של כל גרוש. ואל תשכח, לא היה אז לא ביטוח לאומי ולא בנקים ולא זה. מי היה הולך לבנק? ולרו היה היחידי, אם ולרו היה נכנס לבנק, אז כל בית הכנסת היה רואה שהוא היה בבנק השבוע. היום אתה נכנס לבנק עם פרצוף של אני לא יודע מה, של...
אם אתה הולך לסבק, אתה הופך לדבר מלא לבנק בכלל.
כן, אתה יודע, אין לזה... תראה, למה בכלל התחיל העניין הזה של דמי חנוכה? יש לזה איזה ערך גם של למשוך את הילדים מצד אחד, אבל היה איזשהו ערך בגרוש הזה שנתת לילד באותה תקופה.
זה הייתה גם הזדמנות חינוכית ככה, לראות הילד
כך. כן, הכי נכון. נכון, לא היה...
היו מקבלים קופסה של תיבת נוח, היו אז פותחים חשבון. חשבון בנק דיסקונט או בנק אחר?
כן, זה דן חסכן.
דן חסכן.
וכל הדברים האלה, אבל ככל שחסכת יותר, האינפלציה באותם שנים, הורידה לחלוטין את ערך הכסף.
כן.
אני מדבר איתך על ימים שילד היה פה שומר בבית את הכסף וסופר אותו כל שבוע עם סבתא. הייתי סופר עם סבתא שלי ואומר, יום אחד אני אהיה מיליונר. בזכות הגרושים האלה. זאת אומרת, תרבות החיסכון, הדמי חנוכה, לימדו אותי לחסוך ולשמור.
אז הנה עוד משהו ששווה לדעת על החיסכון הזה, התרבות החיסכון, שהיום הוא כבר כמעט ולא קיים. תיתן לילד את מה שאתה נותן לו ומיד זה נעלם.
טוב, אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד מעניינת. תראה, גדלנו על משפט שאומר, תשמור את הגרוש הלבן ליום השחור. זה היה המסר. אל תזרוק, אל תבזבז. אנחנו היום, חלק גדול מאיתנו, בזכות או בגלל תרבות הכרטיס אשראי, של הקלות הבלתי נסבלת שאתה מגייס כרטיס ואתה כאילו לא משלם בסוף החודש, אתה מקבל את הדוח. משפחות שלמות מתמוטטות בגלל זה.
נכון.
אילו הייתו, היה משפט שהיה אומר, תמתח את הרגליים לפי גודל המזרון שלך. זאת אומרת, אל תקפוץ מעל הפופיק, בעברית עוד יותר צריכה. זאת אומרת, החיסכון אמר, יש לך גרוש, תשמור חצי גרוש לפחות לעתיד לבוא. או שליש, שליש, שליש. שוב, על זה יש הרבה סיפורי עם.
כן. יופי, תודה לך, יהודה.
תודה.
ושנשמע בשורות טובות, חג חנוכה שמח. אז אנחנו רוצים לדבר עם אסתר סעד. שלום אסתר.
שלום.
רציתי לשאול אותך על דמי חנוכה שלך. בתור נערה צעירה, את עדיין לא מבוגרת, אבל אני אומר, כילדה קיבלת דמי חנוכה?
כן.
ומה עשית עם זה?
וואו,
נתחל לי זכר. כן, טוב.
האמת שאני באת למשפחה ירושלמית ותיקה של 8 דורות, והיו עושים לנו מסיבת חנוכה, דוד יהושע, הדוד הגדול של אמא שלי, שהוא בעצם לא דוד של אמא שלי, הוא דוד של סבא שלי, היה עושה מסיבה, כל המשפחה הייתה מגיעה, נאספת כולם, כמה מאות אנשים, והיינו מקבלים ממנו שקית עם דמי חנוכה, וחיכינו לזה.
הוא היה מיליונר?
אנחנו מתקים יחד עם השקית, והמתקים יותר עניינו אותי מהכסף. אז לא נעים.
בואי נאמר, מה עשיתי עם הכסף? קיבלת כסף, מה עשיתי?
אני חושבת שהיה לי קופה כזאת של הבנק, היה פעם...
דן חסכן, נוח, כמו תיבת נוח.
היה לי את שלושתם, היה לי גם של דן חסכן וגם נוח, וגם של בנק דיסקונט, מין פילון כזה. והייתי מכניסה 10 אגורות לפה, 10 אגורות לפה, 10 אגורות לפה, הייתי עושה את זה שווה בשווה. אולי כדאי שאני עכשיו, לקראת חנוכה, אלך לבנקים ואשאל איפה, באמת, מה קרה ל 50 אגורות שאספתי כל הילדות שלי.
תראי, מי יודע...
אולי יש לזה איזה נסע ריבית וכבר יש לי שם הרבה כסף.
מי יודע? אוהו. אז זה...
בזכותך אני עכשיו...
אז בשבוע הבא אנחנו נדבר, תחשוב אותך כמה כסף יש לך.
אוקיי, אוקיי. אם יש לי הרבה, אני אתרום אותו. אם יש יותר מ-30 שקל שם, אז נחשוב ביחד
למטרה. בואי נדבר על זה מחוץ לשידור.
בסדר, בסדר גמור.
תודה רבה לך, אסתר.
להתראות.
שרות טובות, נסיעה טובה, להתראות.
אמן.
תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו מוצאי שבת הבא, נמשיך לדבר על חג החנוכה, זאת חנוכה, תיגמר חג החנוכה, על זאת חנוכה בירושלים, איך זה היה נראה ברבי יוחנן בן זכאי, נסיים עם הסיפור שלהם, עם חנוכה, עם הסיפור של הירושלמים, עם זאת חנוכה. תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה שי פופסקי, תודה רבה לכם על ההזנה, והמשך לילה מענה, לילה טוב.